החלק של, שיש עכשיו הערב זה החלק שנקרא שיחת דרמה, אבל זה בעצם לא ממש שיחה, אלא זה יותר הרצאה. והנושא של השיחה הערב זה החסד של החיים והחסד של המוות. וזה אולי קצת מפתיע ביום הראשון בעצם המלא של הריטריט כבר לצלול לכזה נושא. אז אני אשתף שאודליה ואני בעצם חזרנו עכשיו, ככה יצאנו מהריטריט, חזרנו עכשיו מהלוויה של אבא של חברה מאוד מאוד טובה ומאוד מאוד מאוד ותיקה, שנים של שנים, שלשמחתנו ההלוויה קרתה יחסית קרוב לכאן, אז יכולנו לקפוץ בחלון זמן שהתאפשר. והחסד של החיים נורא היה מובהק, מאוד בא לידי ביטוי בהלוויה הזאת, שאבא שלה היה כבר מבוגר מאוד, חולה מאוד, כך שזה לא היה, זה לא היה אירוע לא צפוי, זה לא היה אירוע טרגי. וכל כל ההתנהלות היה בה הרבה מאוד יופי, וההספדים שנאמרו היה בהם הרבה מאוד אהבה ולב פתוח ושיתופיות, והרבה הודו לאבא ולסבא שנפטר, שבזכותו ככה המשפחה עכשיו מתכנסת, החברים מתכנסים מכל קצוות הארץ, ויש את תחושת הביחדנס של כמו שהיו מתכנסים אולי לבר מצווה או לחתונה, ויש משהו חגיגי ויפה. והיה כמעט אמרתי חתונה, בהלוויה הזאת היה משהו מאוד באמת מעורר השראה ויפה. זה שוב אני אומרת חתונה, מעניין, אולי זה חתונה של הנשמה חזרה עם בוראה. לוויה קיבוצית, אז שרו שירים וככה יש כזה משהו יפה בסיראונדינג, שזה כזה טבע ועצים. יש כל מיני היבטים של 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 המוות שהם לאו דווקא עצובים. אני יכולה לשתף אתכם במוות של אמא שלי לפני 7 שנים, שהיא נפטרה, הייתה יום אחד בבית חולים ונפטרה, ואנחנו אחי ואני נולדנו בקיבוץ, גם כן בקיבוץ אחר רחוק. אז מהבית חולים התחלנו בטלפון לארגן את מה שצריך לארגן בשביל לקבוע מועד להלוויה, בשביל להודיע לכל המשפחה כמה שיותר מהר שיוכלו להתארגן. זה קיבוץ בצפון, זה קשה להגיע, זה רחוק. וממש מי שראה את הסרט מבצע סבתא, ממש היה לנו שמת. באיזשהו שלב אח שלי צעק בטלפון לאחראית בקיבוץ, מה זה פה, זה ממש מבצע סבתא. שהם באיזשהו רגע חוזרים אלינו ואומרים, הלוויה לא יכולה להיות היום. סליחה, למה לא, למה היא לא יכולה להיות היום? כי אין את הטרקטורון שצריך לחפור את אין את הטרקטורון. אז תביאו את הטרקטורון אחר, תעשו משהו, תפתרו את זה איכשהו. ואז יש לנו בעיה אחרת. האיש האחראי על המערכת סאונד, הוא לא נמצא בדיוק. אז אין מי שיוריד את כל המערכת סאונד לבית הקברות, ואין מי שיחבר את הרמקולים. אי אפשר. כאילו, סליחה, תבואו ביום אחר. אז בסוף ההלוויה התקיימה, ואח שלי ואני הכנו, שכחתי ללחוץ על הקלטה. מקווה שזה לפחות מקליט. אח שלי ואני, יש בקיבוץ ועדת הנצחה, ובאו לדבר איתנו על מה אנחנו רוצים שיהיה בהלוויה, ובחרנו, חשבנו על שירים, ובחרנו ככה שיר שלא ממש זכרנו אותו, אבל לפחות הטייטל דיבר אלינו, עם האדמה של אריק איינשטיין, כזה שיר באמת אהבה וכבוד לאימא, ורק שכחנו שאחרי כמה בתים השיר הזה פתאום הופך להיות קצבי עם תופים וגיטרות חשמליות, והבחורצ'יק שבא להיות אחראי על המערכת, שבאמת כי אותו חבר קיבוץ שתמיד אחראי לא היה, אז הביאו איזשהו בחורצ'יק, אז הוא קצת לא ידע מה לעשות, אנחנו מסמנים לו תסגור, תסגור, תחבב, והוא כזה, וכל הקהל די מתפקע מצחוק. אז ביחד עם זה, זה גם הייתה הלוויה מכובדת, ואני דיברתי, ואח שלי דיבר, וזה גם היה עצוב, כי מאוד אהבנו אותה, והערכנו אותה גם כאדם. אז יש, לא, אני לא אעמיק היום לשיחה על המוות, אבל יש למוות באמת כל מיני אספקטים. וסיפרה לי חברה שהייתה בצבא, גם כן אבא של חברה נוספת בצבא נפטר, והיא זה הייתה שבעה, היא וחברה מהצבא הלכו להיות בשבעה של אותה חברה מהצבא, וזו הייתה השבעה הראשונה שלה, לא היה לה ניסיון בכזה. היא שאלה את אמא שלה, מה עושים? איך מתנהגים בשבעה? מה קורה בשבעה? אז אמא שלה אמרה לה, זה לא שום דבר מיוחד. הדלת תהיה פתוחה, אז פשוט תיכנסו, תשבו, קצת מנשנשים בייגלה או משהו, ומדברים ככה קצת על העבדה, וזהו, ותלכו, זה ככה, ככה להביא נוכחות. טוב, הם נסעו לאותו בניין, הם טיפסו במדרגות, באמת הדלת הייתה פתוחה, הם נכנסו והתיישבו על הספה, באמת היו חברי המשפחה, הם קצת התפלאו שהטלוויזיה עובדת, אבל טוב, מה הם מבינות בשבעה? ובאמת יש פפלים על השולחן, אז הם אוכלות, הם קצת מפטפטות. לקח להם די הרבה זמן להבין שהם בדירה לא נכונה. סתם דירה באמת באותו בניין, אבל ממש לא. היא סיפרה שהם הצליחו עם המון התנצלויות, וכאילו, סליחה, סליחה, הצליחו לזחול איכשהו החוצה, ובמדרגות הם נכנסו לכזה התקף צחוק שהם פשוט לא יכלו ללכת לשבעה האמיתית. אז אחד המסרים שהמוות יכול לתת לנו זה תזכורת לשותפות גורל, ל-common humanity, שכולנו, האנושיות המשותפת של כולנו, שכולנו חולקים וחולקות גורל דומה, מתישהו, כמו שדון חואן, השמן המורה של קרלוס קסטנדה, אמר, כולנו יצורים שנוטים למות. וזו, האם זו מחשבה מלחיצה, או האם זו מחשבה משחררת? אולי יש משהו בידיעה הזאת, וגם, ולא רק בני אדם, כן? אנחנו חלק מקהילת החיים. וכחלק מקהילת החיים אנחנו חולקים את את כדור הארץ היפה הזה, את הפלנטה היפה הזאת. ואולי הידיעה הזאת שאנחנו לא נהיה פה לנצח יכולה לעודד אותנו לבחור בחירות מסוימות, איך לחיות את החיים האלה. החברה שנסענו לבקר, נסענו להלוויה, כמעט בת 58, והיא אמרה לנו שזה בעצם המוות המשמעותי הראשון בחייה, שזה די מפתיע בגיל כזה מופלג. זאת אומרת, התברכה או whatever, שזה שלא חוותה את סבל מהסוג הזה. וזה הזכיר לי את הסיפור על הבודה, שחלקכם ודאי שמעתם, מכירות. אולי זו אגדה אורבנית, ואולי זה, אבל זה הסיפור במסורת. שהבודה גדל בארמון מאוד מאוד עטוף ושלטרד, מאוד מוגן. ובאופן מכוון, אבא שלו, הוא היה בן של מלך בהודו לפני 2500, צפון הודו, לפני 2500 שנה, והמלך מאוד ארגן את כל מה שהוא יכל בשביל להגן על הילד ועל הנער ועל הבחור, מפני לחוות את העולם, לחוות את הקשיים של העולם. ו מי שהייתה בהודו, אולי יצא לכם לראות, יש שם, אפשר לראות ממש באותה עיר, פערים עצומים, יכולה להיות שכונה של בתי פאר והדר, ממש בסטייל של טייקונים, ולא רחוק איזה סלאם ופחונים. אז אני מתארת לעצמי שגם בתקופת הבודה זה היה משהו כזה, ו והוא היה מנותק, הוא היה חי במתחם של ארמון ושל חיי רווחה ותענוגות ונוחיות, ולא הורשה לצאת מגבולות המתחם. ובגיל 29, הוא לא זוכרת מה הסיפור מספר, מה היה הטריגר שגרם לו להגיד, אני רוצה לצאת, אני רוצה לפגוש מה יש מחוץ לגבולות הארמון. והוא יצא עם הרכב שלו בקרקרה לסיור ברחובות, סיור שהתברר להיות הרי גורל, סיור ששינה אותו ושינה את פני ההיסטוריה. נסיעה הזאת בקרקרה הוא פגש מה שפוגשים עד היום בהודו. הוא פגש אדם חולה, והוא פגש אדם זקן, והוא פגש לוויה. וכל הדברים האלה טלטלו אותו. כל פעם הוא שאל את הרכב, מה זה? למה האיש הזה נראה ככה? והרכב אמר, אדוני, זה איש חולה. כולם יחלו. גם אני אחלה, כן? אי אפשר להימנע. אז ממשיכים לנסוע, ממשיכים, מה זה? למה האדם הזה נראה ככה? הרכב אומר לו, זה איש זקן. מה? לכולם זה קורה? גם לי זה יקרה? כן? ואז הלוויה, כן, לכולנו זה יקרה. וזה שלושה מפגשים שמאוד מאוד טלטלו אותו, ובהמשך הסיפור אומר שהוא פגש איש קדוש, איש רוחני, מתרגל, שעד היום גם כן אפשר לראות אותם מסתובבים בהודו עם איזה שמטה צהוב כזה קשור להם למותניים, רק עם מקל וקערה, ומתמסרים לתרגול. והבודה, שהוא עוד לא היה אז בודה, הוא היה סידרתה גוטמה, אמר, מה זה האיש הזה? אני רואה שהפנים שלו קורנות, הוא ככה מוקף אור. והרכב אומר לו, זה איש מתרגל. אז הבחור הצעיר אומר, אוקיי, זה מה שאני רוצה לעשות. לזה אני רוצה להקדיש את החיים שלי. למצוא מזור לאי נחת ולסבל ולחולי ולזקנה ולמוות. והמשך הסיפור, שהוא באמת חמק באישון לילה מהארמון, ברח ותרגל הרבה שנים מאוד מאוד אינטנסיביות, 6 שנים, ואז חווה מה שנקרא התעוררות, וקיבל את הכותרת, את הטייטל, הבודה, שפירוש התווית הזאת זה זה שהתעורר. הבודה אולי לא חווה קושי או אובדן לפני זה, אבל אנחנו כולנו חווים קשיים ואובדנים לאורך השנים. אולי לא חווינו אובדן בצורה של מוות, אבל חווינו כל מיני אובדנים, אפילו אם זה לאבד את הבובה הכי יקרה שלנו בגיל 4, או שהכלב שלנו מת, או כמו שאבא שלי היה אומר, לקחנו את הגורים שלה לצער בעלי חיים. אז האמנו לו, עכשיו אני חושדת. אבל מפגש עם אובדן, או עם אתגר, או עם מצוקה, יכול להיות גם משבר מאוד מאוד קשה, מאוד מטלטל, מאוד כואב. וגם יכול להיות טריגר למסע התעוררות, לתרגל. כחלק ממה שאני קוראת לו החסד של המוות. אז לי באופן אישי החסד של המוות הופיע כשהייתי בת 20 ואבא שלי נפטר מסרטן, והייתי מאוד 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 קשורה אליו. והמוות שלו בהחלט היה משבר מטלטל ומבלבל, ולקח לי הרבה שנים למצוא תשובות לשאלות שהתעוררו בי על מה זה החיים האלה, מה זה המוות, מה זה כל הדבר הזה, מה קורה כאן. והשאלות האלה הביאו אותי לדרך הזאת, בדיוק לדרך שאנחנו מתרגלות ומתרגלים כאן. ולכן אני קוראת לזה חסד, כי יש בי הכרת תודה עצומה אפילו לאותו אירוע שהיה אחד האירועים הכי קשים וכואבים בחיי, שבזכות אותו אירוע חיפשתי תשובות ומצאתי את הדרך הזו. זה החסד של המוות. והחסד של החיים זה אולי ההרהור הזה מפנה את תשומת הלב שלנו, אז איך אני בוחרת לחיות? איך אני בוחר? איזה בחירות אנחנו עושות ועושים בחיים שלנו שהן חשובות, בחירות שהן משמעותיות, כמו למשל הבחירה לבוא לכאן, שאודליה ואני דיברנו על זה רק אתמול. איזו בחירה לא מובנת מעליה זה. כמה זה משמעותי, הבחירה הזאת. איך אנחנו בוחרות ובוחרים לחיות מרגע לרגע בחיים, שמלאים אתגרים ותגובות פנימיות, ואיך אנחנו דפוסים שקופצים וכפתורים שנלחצים, וכן, החיים עם כל המופעים שלהם. ולכל המופעים השונים שאנחנו נופיע, הדבר שהכי, דבר ראשון שהכי מומלץ להביא אל המפגש עם המופעים של עצמנו, זה קודם כל חמלה. נכון? קודם כל חמלה עצמית. ואחרי שהאוטומטים ככה קופצים, ואחרי שהאוטומטים מנהלים אותנו, והם עושים את זה, על ימין ועל שמאל. So what? אבל אחרי זה יש רגע אולי של צלילות, או של רפלקציה. ואז, אוקיי, עכשיו שאני יותר ככה ברגע של פוגשת רגע ועוצרת רגע, איזה בחירות אני רוצה לעשות. זה מזכיר לי סיפור שאימא שלי, אותה אימא מההלוויה, הייתה מספרת לנו תמיד, לאח שלי ולי, אתם חלקכם ודאי מכירים את הסיפור, היו שני אחים, פעם היו שני אחים, והייתה ביניהם, והיה, האח הבכור היה בעל משפחה עם ילדים, והאח הצעיר לא. והיו להם, היה להם שדה, ההורים מתו, השאירו להם שדה, והם חילקו, שמו כזאת גדר באמצע, וחילקו אותה לשניים, חצי חצי. בלילה שוכב האח הצעיר, ואומר לעצמו, אני, אין לי ילדים לחלקל, אני לא צריך לחסוך לקולג' בשביל הילדים שלי, ואח שלי יש לו ילדים, יש לו משפחה, אני אתן לו קצת יותר מהשדה. אז הוא הולך באישון לילה, בחצות הלילה הולך ומזיז את הגדר כלונצאות, ככה שהחצי שלו יותר קטן, והחלק של אחיו יותר גדול. למחרת, אחיו בלילה חושב, אני, יש לי ילדים, אם יקרה לי משהו, הילדים שלי ידאגו לי, אבל אחי הצעיר הוא ערירי, אין מי שידאג לו. אז אולי הוא לא צריך, לא צריך שזה יהיה חצי-חצי. אולי אני קצת אקטין את שלי ואתן לו קצת יותר. אז הוא קם באישון לילה ומזיז את הגדר. וככה הגדר זזה, פעם לפה ופעם לפה, עד שלילה אחד הם נפגשים בחצות הלילה עם על הגדר. אז אמא שלי הייתה מספרת לנו את זה, ואח שלי ואני הסתכלנו אחד לשני בעיניים ואמרנו, אנחנו בחיים לא נריב על כסף. אנחנו נהיה כמו האחים האלה. אז מה מעורר בנו השראה? איך אנחנו... שכחתי עוד לספר לכם את הסוף של, איך שאמא שלי הייתה מספרת את זה. היא הייתה אומרת, ובמקום הזה, איפה שהם נפגשו באמצע, באמצע השדה, שם בנו את, בית המקדש. ואז היא מספרת את אותו סיפור, אבל ההפך, שכל אחד מגדיל את החלקה שלו ומקטין את של השני, ואומרת, ובמקום הזה בנו את הכנסת. אקהרט טולה אומר שיש לנו בחיים שני סוגים של תכלית, של תכליות. יש תכלית פנימית ויש תכלית חיצונית. התכלית החיצונית היא שונה מאדם לאדם. כל אחת וכל אחד התכלית שלו. למשל, אולי מישהי רוצה לכתוב דוקטורט על מיינדפולנס במתמטיקה. יש לי חבר שהתכלית שלו זה לגדל את הילדים שלו שיהיו הכי הכי, שיצאו בני אדם הכי טובים שיש. ענת, הבת זוג שלי, התכלית שלה זה להביא ריפוי לכל העיניים בכל העולם, בדרכים הוליסטיות ובעבודה רגשית. לכל בעיות העיניים והראייה. זו התכלית שלה. לגמרי ממוקדת בה. תחשבו, יש לנו פה כמה, 40 איש ואישה, יש לנו פה בטח 40 תכליות שונות. וזה ראוי, זה יפה, טוב שיש לנו תכלית. זה, אקארט טולה אומר, זה התכלית החיצונית. ויש תכלית פנימית. מה התכלית הפנימית? הוא אומר שהתכלית הפנימית של כולנו היא אותה תכלית. אותה תכלית. אותה תכלית לכולנו, הפנימית. מהי התכלית הזאת? להתעורר. הוא אומר, החיים מאתגרים אותנו. זה התפקיד של החיים לאתגר אותנו. אנחנו כל פעם מחדש נורא מופתעים. ואפשר, אפילו כאן בריטריט. מה... פתאום הופיע כעס והשתלט עליי כעס, מה לא בסדר? מה זה צריך להיות? אני באתי כאן בשביל שקט. או פתאום הופיע פחד, או הופיע בדידות, או שיעמום. אנחנו נורא מופתעות ומופתעים, כאילו מה זה צריך להיות? אבל הוא אומר, החיים הם כאן בשביל לאתגר אותנו. ולמה? למה לאתגר אותנו? בשביל שנתעורר. אז אנחנו כאן במקום הנכון, כל מי ש... כולכן שבחרתם לבוא לכאן. כי כאן אנחנו בביזנס של להתעורר. כריסטופר טיטמוס, המורה ותיק ויקר שמגיע, היה מגיע גם לתובנה ללמד, אני, בשבילי הוא המורה שלי כבר המון המון שנים. אז הוא אומר, להוראת הדרמה, שזה הדרך והתרגולים הבודיסטיים, להוראת הדרמה יש מטרה אחת. היא מצביעה על חיים מוארים. הבודה, בדימוי מאוד יפה, הוא המשיל את עצמו לרופא, ואת הדרמה, את התרגולים, למרשם. וכמו, והוא אומר שכמו שמרשם זה לא מספיק רק ללכת לרופאת משפחה ולספר מה הקשיים שלנו ואז לקבל מרשם ואז ללכת הביתה ולמסגר את המרשם יפה ולשים אותו על הקיר. ואולי אפילו, כי אנחנו אנשים רוחניים, להדליק נר ליד המרשם, קטורת, ככה, בתפילות. לא, הבודה אמר, ותחשבו ככה, הוא מדבר אל הקהל ההודי של לפני 2500 שנה, זה הקהל. הוא אומר, לא, מרשם צריך לקחת. אתה צריך ללכת לקנות ולקחת. ובהשאלה, את הדרמה צריך לתרגל. זה לא מספיק רק להבין, אפילו להגיד וואלה, נשמע טוב. צריך לתרגל, וזה מה שאנחנו בדיוק, בדיוק עושות ועושים כאן. וכאן בריטריט אפשר אולי להתחבר למשהו שהוא יותר קשה להתחבר בחיי היומיום אל החסד של החיים. כי בחיי היומיום החיים מאוד מהירים, מאוד תובעניים. אנחנו בריצות, בריצה מדבר לדבר. אנחנו בהמון המון תקשורת, בהמון תביעות ומחויבויות. וכאן אנחנו האטנו את הקצב. ויש לנו שפע של זמן. אולי אפילו יותר מדי, נכון? לפעמים קצת, מה לעשות? מה לעשות עכשיו? עם כל הזמן הזה. בא לי קצת לעשות משהו. תנו לי לטטא איזה שביל. אבל ההאטה הזאת היא מאפשרת לנו כזה לעצור, ממש לפעמים לעצור, אבל בכל אופן לעצור לפנים, להתחבר, לשים לב, ואולי לבוא במגע ולהתחבר עם משהו שהוא מעבר למחשבות הרגילות ולרגשות הרגילים. אולי העצירה וההאטה האלה מאפשרים לנו איזשהו מפגש בלתי אמצעי, אותנטי, מאוד ישיר ומאוד מיידי עם החוויה. עם מה שקורה עכשיו. עכשיו, למשל, מה שקורה. זה אולי הצליל של הקול שלי, המגע של הישבן עם הקרית, הרחש של המזגן, אולי זהה זולגת על הגב. אנחנו רגע במגע עם זה, וכשהיינו בחוץ במהלך היום, אז אולי היה שם באמת איזשהו פרח, כמו שאודליה אמרה, אולי אותו פרח יש לנו ליד הבית ואף פעם לא שמנו לב. ואולי המגע של כף רגל יחפה על הדשא, או פתאום איזה משב רוח נעים על הפנים, או פתאום שמיים, וואו, שמיים. ואנחנו, מה שקורה כאן מאפשר לנו לבוא במגע עם כל זה ועם המודעות שמודעת לזה. יש מודעות, אני רואה פרח, וואו, אני במודעות. ואולי איזשהו מרחב נפתח ומתרחב בתוכנו ומחוץ אלינו. איזשהו מרווח, אולי הוא קטן, עדין, מצומצם, ואולי הוא מדי פעם או לאט לאט, זה לא, אין חוקים, אולי פתאום יש איזה באמת חיבור לאיזשהו מרחב שלפעמים הוא עצום, אין סופי. אפרופו מחשבות רגילות ורגשות רגילים, יש לנו את כל מה שאנחנו יודעות ויודעים על עצמנו, הזהות שלנו, התוויות שלנו, התפקידים שלנו, חלקם אולי אנחנו את חלק מהתפקידים אוהבות וחלק מהתפקידים פחות, אבל אולי כאן אפשר לבוא במגע עם משהו שהוא מעבר לתפקידים ולתוויות ולזהויות. ובהקשר הזה אני רוצה להקריא שיר שנקרא ההזמנה של אוריה מאונטן דרימר. לא מעניין אותי במה את עוסקת לפרנסתך. אני רוצה לדעת למה את מייחלת. ואם אתה מעז לחלום על פגישה עם משאת נפשך. לא מעניין אותי בת כמה את. אני רוצה לדעת אם את מוכנה להיראות כשוטה למען האהבה, למען חלומות, למען הרפתקה של החיים. לא מעניין אותי אלו כוכבי לכת שוכנים באופק הירח שלך. אני רוצה לדעת אם נגעת בלב הצער שלך, אם נפתחת בשל בגידות החיים, או התכווצת ונסגרת מחשש לכאב נוסף. אני רוצה לדעת אם אתה יכול לשהות עם כאב שלי או שלך, מבלי לעשות דבר כדי להסתירו, לעמעמו, או לתקן אותו. אני רוצה לדעת אם אתה יכול לשהות עם שמחה שלי או שלך, אם את יכולה לרקוד בפראות ולתת לשקרון החושים למלא אותך עד קצות אצבעותייך, מבלי להישמר, להיות זהירה, להיות מציאותית, או לזכור את מגבלותינו כבני אדם. לא מעניין אותי אם הסיפור שאתה מספר לי נכון. אני רוצה לדעת אם אתה יכול לאכזב אדם אחר כדי להיות נאמן לעצמך. אם אתה יכול לשאת את תוכחת הבגידה ולא לבגוד בנשמתך. אני רוצה לדעת אם את יכולה להיות נאמנה ולכן ראויה לאמון. אני רוצה לדעת אם אתה יכול לראות יופי גם אם לא כל יום יפה, ואם אתה יכול לטעת בחייך את נוכחות האלוהים. אני רוצה לדעת אם את יכולה לחיות עם כישלון שלך ושלי, ועדיין להתייצב על שפת אגם ולצעוק אל הירח הכסוף, כן. לא מעניין אותי איפה אתה גר וכמה כסף יש לך. אני רוצה לדעת אם אתה יכול לקום אחרי לילה של צער וייאוש יגע, חבול כולך, ולעשות את מה שצריך לעשות בשביל הילדים. לא מעניין אותי מי אתה ואיך הגעת לכאן. אני רוצה לדעת אם תעמוד איתי בלב ליבה של האש ולא תיסוג לאחור. לא מעניין אותי איפה או מה או עם מי למדת. אני רוצה לדעת מה מחזיק אותך מבפנים, וכל השאר אינו חשוב. אני רוצה לדעת אם את או אתה יכולים להיות לבד עם עצמכם, ואם אתם באמת אוהבים לשהות במחיצתכם ברגעים הריקים. אז אני רוצה לסיים עם ציטוט, עם שני ציטוטים. אחד מאחד הטקסטים הבודיסטיים הקדומים, דנה, שבו הם מתארים משהו, איזשהו מרחב שהוא מעבר למחשבות הרגילות ולרגשות הרגילים ולתוויות והתפקידים. במקום שבו אין בסיס למים, לאדמה, לרוח או אש, שם כוכבים אינם זורחים, השמש לא נראית, הירח לא מופיע, וחשיכה לא נמצאת. כשהחכם או החכמה הראויה יודעת זאת בעצמה, אז מצורה וחוסר צורה, מכאב ואושר, היא משתחררת. וציטוט אחרון זה שוב מכריסטופר טיטמוס, שאומר, החיים והמוות נחים בתוך משהו שהוא גדול מהחיים והמוות. אז אני רוצה להזמין אותנו לרגע, אם אפשר לעצום עיניים, אפשר עם עיניים פקוחות, רגע, אם אפשר להרגיש את ההישענות הזאת, האם אפשר למצוא בתוכנו או מחוץ לנו משהו כזה שאפשר להישען אליו, שאולי אין לנו שם עבורו, ולא צריך לנסות להבין אותו. ואם אין כרגע, לא עולה כרגע שום דבר שאני מרגישה שאני יכולה להישען אליו, אז עצם ההתכוונות, עצם השאיפה והחיפוש, זה מספיק. החיים והמוות נחים בתוך משהו שהוא גדול מהחיים והמוות. אולי למצוא איזושהי מנוחה או איזושהי הקלה, באיזושהי צורה של הישענות, אפילו אם זה רק לתוך גב שהוא רחב יותר ממה שאני רגילה. אפילו אולי אם זה רק להרפות לתוך הלא ידוע, להסכים שיש לא ידוע. ואולי קצת קצת אני יכולה לשחרר ולהרפות לתוך כל זה.